השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת שלמה בן אליהו, זיכרונו לברכה. נודה לכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. וכל מי שרוצה להקדיש שיעור ובזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף ל"ד במסכת שבועות. נתחיל בשורה 12 בעמוד א' ונסיים במשנה בדף הבא. אתמול אמרנו שהחיוב קורבן בשבועת העדות זה דווקא בעדות על תביעה ממונית, ולא למשל עדות על זה שהוא כהן כשר למשל. ואז הגמרא הביאה ברייתא עם ארבעה מקורות שונים לזה שזה דווקא ממון, והיום נראה דיונים על כל אחד מהמקורות. אז קודם כל בואו רק נזכיר בקצרה מה היו המקורות. מקור ראשון זה רבי אליעזר, הוא עושה גזרה שווה משבועת הפיקדון לשבועת העדות, כי בשניהם יש אוין, כלומר חזרה על המילה או. מקור שני זה רבי עקיבא, הוא לומד את זה מ"והיה יהיה שם לאחת מאלה", מאלה זה למעט, כלומר דווקא על תביעות ממון ולא על כל שאר התביעות. מקור שלישי זה רבי יוסי הגלילי, הוא לומד את זה מ"והוא עד או ראה או ידע", שזה דווקא בתחום כזה שאפשר לקבל עדים גם שרק או ראו בלי לדעת או ידעו בלי לראות, שזה דבר שקורה רק בתחום הממון ולא למשל ברצח. ומקור רביעי ואחרון זה רבי שמעון, שגם הוא, כמו במקור הראשון, לומד את זה משבועת הפיקדון, אבל איך הוא לומד את זה? אז או בבניין אב, או בקל וחומר, או בגזרה שווה של תחתה תחתה. עד כאן ארבעת המקורות, שוב שנדע אותם בעל פה. מקור ראשון גזרה שווה משבועת הפיקדון, מקור שני ואיך יהיה שם לאחת מאלה, מקור שלישי והוא עד או ראה או ידע, ומקור רביעי שוב משבועת הפיקדון, או בבנייניו או בקל וחומר או בגזרה שווה של תחתה תחתה. אלה המקורות, ועכשיו כאמור נראה דיון לא קצר על כל אחד מהמקורות. אז לגבי המקור הראשון של רבי אליעזר, שהוא כאמור עושה גזרה שווה בין שבועת הפיקדון שהיא דווקא ממון לשבועת העדות שגם היא תהיה דווקא ממון, וכאמור את הגזרה שווה הוא עושה על ידי המילה או, כלומר בשניהם יש את המילים או, מקשה עכשיו הגמרא, רגע, הרי גם בשבועת ביטוי יש את המילה או, כתוב או נפש כי תשווה לבטא בשפתיים, להרע או להיטיב, ושם זה לאו דווקא ממון. אז למה אתה בוחר ללמוד משבועת הפיקדון לשבועת העדות שזה כן ממון? בוא תלמד משבועת ביטוי לשבועת העדות שזה לאו דווקא ממון. זאת הקושייה, ולזה עונה הגמרא, אתה צודק. באמת, היה אפשר לבחור או את זה או את זה, ובחרנו דווקא בשבועת הפיקדון, כי היא יותר דומה לשבועת העדות מאשר שבועת ביטוי דומה לשבועת העדות. במה? אז כאן אני טיפה מאחל את השלבים בגמרא. בסופו של דבר הגמרא מפרטת את נקודות הדמיון שיש בין זה לזה וגם בין זה לזה, והיא מסכמת שבין שבועת העדות לשבועת הפיקדון יש 4 נקודות דמיון, ובין שבועת העדות לשבועת ביטוי יש רק 3 נקודות דמיון, ולכן הלימוד בשבועת הפיקדון מנצח, ולכן זה כן דווקא ממון. מה נקודות הדמיון? אז לפני שנאמר את הנקודות עצמן, בוא נאמר את המשותף לנקודות השונות, וזה שמבחינת החטא אז שבועת העדות באמת דומה יותר לשבועת הפיקדון, אבל מבחינת העונש היא באמת דווקא דומה יותר לשבועת ביטוי. במה? אז בוא נפרט. אז שוב, מבחינת החטא, שבועת העדות דומה לשבועת הפיקדון, וזה ב4 נקודות. דבר אחד זה שבשניהם כתוב כי תחטא, ושימו לב שהכוונה כאן לא לעשות גזרה שווה, אלא לומר שהם בעצם שניהם חטאים, כלומר שבשניהם ברגע השבועה הוא כבר עבר על החטא, כי הוא נשבע לשקר שהוא לא יכול להעיד, או נשבע לשקר שהכסף לא אצלו. לעומת זאת, בשבועת ביטוי, אם אני נשבע לא לאכול מחר ספגטי, אז כרגע אני לא עובר על שום איסור. רק אם מחר אני אוכל ספגטי, אז אני אעבור על איסור. זו נקודה דמיון ראשונה בין שבועת העדות לשבועת הפיקדון. נקודה שנייה זה שבשניהם חייבים גם אם הוא עבר במזיד, לעומת שבועת ביטוי שחייב קורבן רק אם הוא עבר על השבועה בשוגג. נקודה שלישית זה שבשניהם, העדות והפיקדון, מדובר בתביעה וכפירה, כלומר, תבעתי אותם להישבע שהם לא יכולים להעיד, או תבעתי אותו להישבע שהוא לא חייב לי כסף, ואז הם נשבעו לשקר. לעומת זאת, בשבועת ביטוי, זה יכול להיות שסתם אדם נשבע לא לאכול ספגטי, לא כי מישהו תבע אותו. זו נקודה שלישית. ונקודה רביעית זה שבשניהם מדובר שזה דווקא על העבר, הם נשבעו שהם לא ראו את ההלוואה, או שהוא נשבע שהוא לא קיבל את הכסף, זה בעבר. לעומת שבועת ביטוי, שזה לפחות בעיקר בעתיד, אני נשבע שמחר אני לא יוכל או יוכל ספגטי. עד כאן 4 נקודות הדמיון בין שבועת העדות לשבועת הפיקדון, כשכאמור כל הנקודות הם סביב מעשה החטא. שוב, שהם שניהם חטאים, הם שניהם גם במזיד, הם שניהם בעקבות תביעה, והם שניהם על העבר, זה מצד אחד. מצד שני, יש כאמור גם 3 נקודות דמיון בין שבועת העדות לשבועת ביטוי, וכאמור, כאן כל הנקודות הם לא במעשה החטא, אלא בעונש על החטא או התגובה על החטא, וזה שבשניהם, בשבועת העדות ושבועת ביטוי, מתחייב בקורבן חטאת, אפילו בשבועת הפיקדון זה קורבן אשם. דבר שני, שזה בעצם המשך של זה, הם בשניהם גם לא סתם קורבן חטאת, אלא קורבן חטאת עולה ויורד. ונקודה שלישית, בשבועת הפיקדון יש, חוץ מהקורבן אשם, יש גם חיוב לשלם עוד חומש, מה שאין בשבועת העדות ושבועת ביטוי. אלה שלוש הנקודות שבהם שבועת העדות דומה דווקא לשבועת ביטוי. אבל כאמור, למרות שיש גם דמיון לכאן וגם דמיון לכאן, בסוף בחרנו ללמוד את שבועת העדות משבועת הפיקדון ולא משבועת ביטוי, כי לפיקדון יש 4 נקודות, ואילו לביטוי יש רק 3, ולכן למדנו מפיקדון שזה דווקא ממון. בסוגריים רק נוסיף שנראה לי שזה לא רק העניין של 4 מול 3, אלא גם המהות יותר. כי כאמור, הדמיון בין שבועת העדות לשבועת הפיקדון זה במעשה החטא, ואילו הדמיון לשבועת ביטוי זה בעונש על החטא. וממילא, כיוון שהנושא שלנו, של האם זה דווקא על ממון או לא, זה קשור למעשה החטא, אז הגיוני שגם את זה צריך ללמוד ממה שדימינו למעשה החטא, כלומר, משבועת הפיקדון, שזה דווקא לגבי ממון, ועד כאן, לגבי המקור הראשון, הגזרה שווה משבועת הפיקדון לשבועת העדות, שזה דווקא ממון. המקור השני ששבועת העדות זה דווקא בממון, זה כאמור רבי עקיבא, והוא למד את זה מי, והיה חי ישם לאחת מאלה, כלומר רק על חלק מהתביעות יש קורבן ועל חלק לא, איזה? אז על ממון יש, ועל שאר הדברים אין. זה היה רבי עקיבא, והדיון עליו זה קצת מעל אמצע עמוד א', וזה שמקשה הגמרא, נכון שאפשר למעט מכאן חלק מהתביעות, אבל מי אמר שדווקא ממון כן והשאר לא? אולי נעשה הפוך, שהשאר כן וממון לא? זאת הקושייה, ועל זה הגמרא באמת אין התשובה. היא אומרת, אתה צודק. באמת המקור הזה הוא לא מקור טוב, ובעצם רבי עקיבא לא אמר אותו. באמת רבי עקיבא מסכים למקור הקודם של רבי אליעזר, שזה גזרה שווה משבועת הפיקדון. אז מה בכל זאת רבי עקיבא למד מלאחת מאלה למעט משהו? הוא בא למעט משהו אחר, ובזה הוא נחלק עם רבי אליעזר, שהוא ממעט משהו ורבי אליעזר לא. את מה? אז כאן יש שתי הצעות. הצעה הראשונה זה שרבי עקיבא בא למעט שבועה על קרקע, כלומר שמדובר בתביעה ממונית, אבל על קרקע ועדים נשבעו שהם לא יכולים להעיד, אז הם לא הביאו קור. לפי רבי עקיבא, ואילו לפי רבי אליעזר כן. זאת הצעה ראשונה, אבל את זה הגמרא דוחה באופן חלקי, כי אנחנו נראה בדף ל"ז עמוד ב' שרבי יוחנן סובר שגם רבי אליעזר מסכים שבקרקע פטורים מקורבן, כך שיוצא שאין בזה מחלוקת. ולכן צריך לעבור להצעה השנייה, מה רבי עקיבא ממעט ורבי אליעזר לא ממעט, וזה בעדות על כנס, שרבי עקיבא אומר שבעדות על כנס פטורים מקורבן, ואילו לרבי אליעזר נאמר שבעדות על כנס חייבים קורבן. ועד כאן לגבי הדיון השני. שוב, פתחנו את הדיון ברבי עקיבא שלכאורה למד מלאחת מאלה שהקורבן בשבועת העדות זה דווקא בממון, אבל דחינו, זה לא מקור טוב, אלא הוא לומד כמו רבי אליעזר, ומה בכל זאת הוא ממעט מאחת מאלה, או קורבן בשבוע על קרקע, ולזה דחינו חלקית כי לפי רבי יוחנן גם רבי אליעזר מסכים לזה, אלא הצעה השנייה הוא ממעט קורבן בשבוע על כנס. עד כאן הדיון השני. הדיון השלישי זה קצת מתחת לאמצע עמוד א', וזה לגבי המקור השלישי, רבי יוסי הגלילי, שהוא כאמור למד מי והוא עד או ראה או ידע, שזה דווקא בממון, כי רק בממון יכול להיות מצב שדים יעידו רק מראייה בלי ידיעה, וגם מצב שהם יעידו רק מידיעה בלי ראייה. זה היה המקור, ולפני שנראה את הדיונים על זה, בואו נזכר רק מה הדוגמאות שהוא הביא לרק ראייה בלי ידיעה ורק ידיעה בלי ראייה. אז שתי הדוגמאות זה למשל מהלוואה, שרובן טוען שהוא נתן מנה לשימון בהלוואה, ויש לו עדים, אז אם העדים אומרים, ראינו שרובן נתן לשימון את המנה, וגם הבנו שנותן את זה בתורת הלוואה, זה כמובן הכי טוב. זה גם ראייה וגם ידיעה. הם גם ראו את העברת הכסף, הם גם ידעו, הבינו במה מדובר, מדובר בהלוואה. זה הכי טוב, אבל כאמור, לא חייבים את זה, אלא אפשר גם רק ראייה בלי ידיעה, וגם רק ידיעה בלי ראייה. איך? אז רק ראייה בלי ידיעה זה שהעדים מעידים, ראינו שהוא נתן לו את הכסף, אבל כשראינו את זה, לא ידענו במה מדובר, האם נותן לו את זה כהלוואה או כמתנה למשל. עכשיו, סתם כך, העדות כזאת היא לא מספיקה, גם בממון, כי בכל זאת צריך לדעת שמדובר בהלוואה, אז מתי זה כן יספיק? אם רובן למשל יאמר לשימון, נתתי לך אתמול מנה, ואז שימון, במקום לומר, נכון, נתת לי, אבל נתת לי כמתנה, הוא אמר, מה פתאום? לא נתת לי אתמול כלום. ואז רובן יביא את העדים שיעידו, ראינו שהוא נתן לו מנה, כאן כבר כן יאמינו לרובן התובע שזה היה הלוואה. למה? כי אומנם העדים לא יודעים במה מדובר, אבל הם כן יודעים שהוא העביר לו כסף. אז שימון בעצם נתפס כאן ככפרן, כלומר שקרן, כי הרי שימון אמר, לא נתת לי שקל, אז עכשיו שאנחנו יודעים ששימון שקרן, אז אנחנו כבר גם מאמינים לתובע שהעברת הכסף הייתה כהלוואה ולא כמתנה. אז זו דוגמה לעדים שמעידים בראייה בלי ידיעה. כלומר, שוב, הם ראו את העברת הכסף, אבל הם לא ידעו האם מדובר בהלוואה או מתנה, והנה אנחנו הולכים לטובת התובע, מדובר בהלוואה. אז זה ראייה בלי ידיעה. מה זה ידיעה בלי ראייה? אז דוגמה אחת שרבי יוסי גלילי עצמו הביא, זה שהעדים בכלל לא ראו את ההלוואה עצמה, אבל הם מעידים ששימון אמר להם שרובן הלווה לו כסף. אז הנה, עכשיו אנחנו יודעים על ההלוואה בלי שראינו אותה. זה ידיעה בלי ראייה. זו הדוגמה בברייתא עצמה. עוד מעט בגמרא נראה שיש עוד דוגמה לזה, וזה אומדנה. כלומר, הם לא ראו את ההלוואה עצמה, אבל הם ראו נסיבות שונות שמהם ברור שהייתה הלוואה. נראה לזה דוגמאות בתחומים אחרים, לא בממון, וגם זה יכול לחשב ידיעה בלי ראייה. אז כאמור, כיוון שבממון יש עדויות שמתקבלות מקבילות שהן ראייה בלי ידיעה או ידיעה בלי ראייה, על זה הפסוק דיבר כשכתוב או ראה או ידע, ולכן הפסוק מדבר דווקא על ממון ולא למשל על דיני נפשות. עד כאן תזכורת למקור של רבי יוסי הגלילי ששבועת העדות זה דווקא בממון. ועכשיו לגבי זה נראה שלושה דיונים, אבל אני רוצה שנתחיל דווקא בדיון השלישי, פשוט כי זה ממשיך לעסוק במה שהרגע דיברנו, אז ככה זה לא יברח לנו מהראש. אז בואו נקפוץ שנייה מקצת מתחת לאמצע עמוד א', איפה שכתוב רבי יוסי הגלילי, לשורה השנייה מסוף עמוד א', איפה שכתוב יתיב רב אמנונה. וכאן הגמרא מביאה דיון בשני שלבים על מה שהרגע אמרנו, על ראייה בלי ידיעה. כלומר, שהם ראו את העברת הכסף, אבל הם לא הבינו שמדובר בהלוואה. שלב ראשון זה שרב יהודה שאל בדיוק על המקרה שהרגע דיברנו עליו. כלומר, זה נראה לכאורה שהוא פשוט לא ראה את רבי יוסי הגלילי בברייתא, והוא שאל מה הדין במקרה הזה, שכאמור, ראובן טען לשמעון נתתי לך כסף, אחרי זה הוא הביא עדים שבאמת ראו, ורב יהודה שואל מה הדין, ועל זה עונה לו רב אמנונה, כמו שבאמת רבי יוסי הגלילי כאמור אמר, זה תלוי מה שמעון הנתבע יענה. אם הוא יענה נכון נתת לי אבל זה היה מתנה, אז סבבה, נתן לו מתנה, אין לו עדים שזה היה הלוואה. אבל אם שמעון הנתבע יגיד מה פתאום לא נתת לי כלום, ואז פתאום ראובן יביא את העדים שראו שהוא כן נתן לו, אז כמו שאמרנו, אפילו שהעדים לא יודעים שזה היה הלוואה, בכל זאת כיוון ששמעון הנתבע בא, כבר נתפס כשקרן, אז מאמינים לתובע שזה היה הלוואה. זה שלב ראשון בדיון. כאמור, זה לכאורה בדיוק מה שאמר רבי יוסי הגלילי. הראשונים והאחרונים דנים בזה, אם יש פה עוד חידוש, בכל אופן, זה שלב ראשון. שלב שני, זה מה קורה אם ההדעה של העדים לא הייתה לגבי עצם נתינת הכסף, אלא לגבי פרט שולי יותר. למשל, ראובן טען לשמעון, נתתי לך אתמול כסף ליד העמוד הזה, ושמעון, בניגוד לסיפור הקודם, הוא לא אמר מה פתאום לא נתת לי כסף מעולם, אלא הוא אמר מה פתאום לא הייתי ליד העמוד הזה. ואז באו עדים ואמרו, דווקא כן ראינו אותך אתמול משתין ליד העמוד הזה. אז שוב, לכאורה הוא נתפס כשקרן. מה עושים? אז כאן יש שלוש דעות. ריש לקיש אומר, גם כאן הוא חייב, כי שמעון הוחזק ככפרן, אז מאמינים לתובע שהוא היה ליד עמוד והוא נתן לו את הכסף בהלוואה, זה ריש לקיש. רב נחמן אומר שהוא פטור כי הוא לא אמר לא עברתי שם מעולם, הוא רק אמר לא עברתי שם, לכן הוא עוד לא מוחזק ככפרן, יכול להיות שבאמת מתישהו לפני זה הוא כן עבר שם ואז קיבל את ההלוואה, ולכן הוא לא מוחזק ככפרן ועדיין פטור מלשלם, עד שהתובע יביא עדים שראו שזה באמת היה הלוואה, אבל אם הוא יאמר לא עברתי שם מעולם, אז באמת הוא מוחזק כפרן והוא יחייב, זה רב נחמן. רב המקל עוד יותר ואומר אפילו אם הוא אמר מעולם, גם אז הוא פטור. כי אדם לא תמיד זוכר ליד איזה עמוד הוא הלך לשירותים, זה לא הופך אותו לכפרן, והתובע יצטרך להביא עדים טובים יותר בשביל לקבל את הכסף שלו. זה השלב השני בדיון השלישי לגבי ראייה בלי ידיעה. אז כאמור, זה היה אחרי שדילגנו, הגענו עכשיו לשליש העליון של עמוד ב', ועכשיו בואו נחזור לשני הדיונים הראשונים לפני שדילגנו, אז אנחנו עכשיו חוזרים לקצת מתחת לאמצע עמוד א'. הדיון הראשון לגבי רבי יוסי הגלילי על ראייה בלי ידיעה וידיעה בלי ראייה, זה ששואלת הגמרא, למה אתה אומר שזה רק בממון? הרי גם בדיני נפשות יש מצב של ידיעה בלי ראייה. עכשיו, כאמור, מקודם כשבנו דוגמה לידיעה בלי ראייה, אז הדוגמה הייתה שהעדים שמעו את שמעון מודה בהלוואה. אז הם יודעים על הלוואה, הם רק לא ראו אותה. אבל אמרנו שיכולה להיות עוד דוגמה לזה, וזה שמעידים מתוך אומדנה, שגם כאן זה ידיעה, יש להם אומדן דעת שזה קרה, אבל הם לא ראו את זה. ועכשיו שואלת הגמרא, למה אתה אומר שהפסוק מדבר דווקא על ממון? הרי גם בדיני נפשות, לפי רבי אחא, יש לנו מצב של עדות מתוך אומדנה, כלומר, ידיעה בלי ראייה. אז הנה, אולי הפסוק כולל גם דיני נפשות. עכשיו, עוד שנייה נאמר איפה יש לנו את זה, קודם בוא נדלג לתשובה, וזה שעונה הגמרא, אתה צודק, באמת לפי רבי אחא, אולי גם בדיני נפשות יש ידיעה בלי ראייה, אבל זה כאמור לא מספיק בשביל להיכלל בפסוק. כי הרי לפי רבי יוסי הגלילי, הפסוק כולל רק דבר שיש בו את שני הצדדים, גם ידיעה בלי ראייה, שזה יש בדיני נפשות לפי רבי אחא, אבל גם ראייה בלי ידיעה, שזה אין בדיני נפשות. כלומר, אם ננסה לחשוב על מקרה דומה לראייה בלי ידיעה שאמרנו בממון, רק הפעם בנפשות, אז זה יהיה משהו כזה. מישהו טוען כלפי שמעון שהוא רצח את ראובן, ושמעון אומר, מה פתאום מעולם לא הרגתי אדם? ואז פתאום באים עדים ואומרים, כן, ראינו אותו באמת הורג אדם, רק שכשראינו, לא ידענו האם הוא הרג יהודי או לא יהודי, ואם יהודי, האם הוא הרג אדם שלם או טריפה. אז גם כאן, כמו במקרה המקביל בממון, לכאורה הרוצח הוחזק כפרן, כי הוא אמר שהוא מעולם לא הרג, והנה ראינו שהוא כן הרג, אז אולי גם נאמין נגדו שהוא הרג יהודי שלם, והוא יהיה חייב מיתה. זה אולי, אבל לא, זה לא נכון. בממון אי אפשר ללכת על פי ראייה בלי ידיעה, אלא צריך עדים שראו וידעו מה קורה כאן, ולכן הפסוק לא מדבר על נפשות, אפילו לפי רבי אחא, אלא רק על ממון, כי שוב, רק בממון מקבלים מדים, אפילו שהם רק או ראו בלי לדעת, או ידעו בלי לראות. אז זאת הייתה התשובה, אבל יש כאן משהו קטן שדילגנו עליו, וזה איפה בכלל רואים שרבי יחא אמר שמספיק להעיד מתוך אומדנה בנפשות. אז רבי יחא עצמו לא אמר את זה על אדם שהרג אדם, אלא על גמל שהרג גמל, כלומר אם העדים ראו גמל שמשתולל כזה בין הגמלים, ואחרי שהגמלים עברו רואים גמל אחד מת, הם יכולים להעיד שזה הגמל שהשתולל עשה את זה, ויקבלו את העדות. אז רואים שלגבי הריגה מקבלים אומדנה, ומכאן לומדת הגמרא שהוא גם יאמר את זה על מקרה של אדם שהרג אדם, למשל לגבי מקרה שקרה לרבי שמעון בן שטח, שהוא ראה אדם רודף אחרי מישהו אחר לתוך מערה, וכשהוא הגיע למערה הוא רואה את הנרדף מתבוסס בדמו, ואת הרודף מחזיק סכין מוגועלת בדם, כלומר ברור מהנסיבות שהוא באמת הרג אותו, אבל הוא אמר אני לא יכול לחייב אותך. למה לא יכול לחייב אותך? אז מי שאומר שאי אפשר לקבל עדות מאומדנה אז בגלל שזה אומדנה, אבל מי שאומר כמו רבי יחא שאפשר לקבל עדות מאומדנה, זה פשוט כי שם היה רק עד אחד ולא יותר. בכל אופן, כאמור, הגמרא מניחה שלפי רבי יחא, כמו שהוא אמר בגמל, הוא יאמר את זה גם על רוצח, שאפשר לקבל עדות מאומדנה, כלומר, יש עדות של ידיעה בלי ראייה, אבל שוב אני חוזר על עצמי, כיוון שאין עדות בנפשות של ראייה בלי ידיעה, לכן נפשות לא כלול בפסוק, ועד כאן הדיון הראשון לגבי רבי יוסי הגלילי. הדיון השני על רבי יוסי הגלילי, אנחנו 5 שורות לפני סוף עמוד א', זה שומר את הגמרא שלפי העיקרון של רבי יוסי הגלילי, ששבועת העדות זה רק בתחומים שיש באמת שני הצדדים אלו, ראייה בלי ידיעה וידיעה בלי ראייה, אז אומנם ממון בפנים, כי יש את שני הצדדים, אבל חיוב של כנס של אונס ומפתה זה בחוץ, כי בזה אין את שני הצדדים. למה? כי אומנם את הצד של ידיעה בלי ראייה יש, כלומר אם יודעים מעידים שהוא אנס אותה מתוך אומדנה, אז זה כן יתפוס, למשל שהם ראו שהוא נכנס איתה לחדר, ומיד אחרי זה ראו שהיא בעולה, אז זה יתפוס והוא יהיה חייב את הכנס, אבל הצד השני של ראייה בלי ידיעה, את זה אין בו נס ומפתה. למשל, אם האבא טוען שרובן אנס את הבת שלו, ורובן אומר מה פתאום, מעולם לא אנסתי אף אישה, ואז באים עדים ואומרים ראינו אותו נס, רק לא ידענו את מי הוא נס, יהודיה, בתולה, אז כאן אפילו שרובן הוחזק כפרן, אנחנו לא אומרים כמו בממון שהוא כן חייב, אלא הוא פטור. ולמה? מסיבה קצת צדדית אומרים הראשונים, כי כנס, הרי אדם לא משלם על פי עצמו, אדם לא יכול לחייב את עצמו בכנס, צריך לבוא מבחוץ, וכאן הרי אם נחייב אותו זה כי הוא עצמו הכשיל את עצמו, הוא גרם לעצמו להיות מוחזק כפרן בגלל שהוא שיקר, ולכן אי אפשר לחייב אותו, כי אז אני חושב שאנחנו מחייבים אותו על פי עצמו. אז בקיצור, כיוון שבכנס לא שייך הצד של ראייה בלי ידיעה, ממילא גם כנס, לפחות אונס ומפתה, לא כלול בפסוק, ולכן גם בזה לא יהיה חיוב של שבועת העדות. עד כאן הדיון השני על רבי יוסי הגלילי. את הדיון השלישי כבר ראינו, זה 2 שורות לפני סוף עמוד א', כך שבזה סיימנו את הדיונים על המקור השלישי, רבי יוסי הגלילי, והגענו לשליש העליון של עמוד ב', ואנחנו עוברים למקור הרביעי והאחרון לזה ששבועת העדות זה דווקא בממון, וזה המקור של רבי שמעון. רבי שמעון כאמור לומד משבועת הפיקדון, כמו המקור הראשון, רבי אליעזר, שגם למד משבועת הפיקדון, רק שרבי שמעון מביא 3 צורות שונות איך ללמוד את זה משבועת הפיקדון, או בניין אב, כמו שזה ממון, גם זה ממון, או קל וחומר, או גזרה שווה. עכשיו בואו נזכיר מה קל וחומר ומה גזרה שווה. אז הקל וחומר זה שרבי שמעון מניח בהב אמינה ששבועת הפיקדון חמורה יותר משבועת העדות, הוא מביא לזה כמה סיבות, לא נחזור אליהם, וממילא אם בשבועת הפיקדון החמורה זה בכל זאת מצומצם דווקא לתביעת ממון, אז קל וחומר שבשבועת העדות הקלה יותר זה גם יהיה מצומצם לממון. זה היה הקל וחומר, אחרי זה הוא דחה את הקל וחומר, עוד שנייה נאמר למה, ואז הוא עבר לגזרה שווה, וזה פשוט שבשניהם, בפיקדון ובעדות, כתוב תחתה, וממילא, כמו שהפיקדון זה ממון, גם העדות זה דווקא ממון. עכשיו, בואו נזכר למה הוא דחה את הקל וחומר. הוא אמר, נכון ששבועת הפיקדון חמורה משבועת העדות בכמה דברים, אבל גם יש שני דברים שבהם שבועת העדות חמורה משבועת הפיקדון, וממילא יכול להיות שבשבועת הפיקדון זה דווקא ממון, אבל בשבועת העדות נחמיר ונאמר שזה לאו דווקא ממון. עכשיו, מה הם אותם שני דברים ששבועת העדות חמורה משבועת הפיקדון? אומר רבי שמעון, במושבע ובמזיד. כלומר, שבשבועת העדות הוא חייב לא רק אם הוא נשבע מעצמו, כלומר אמר את השבועה או אמר אמן, אלא גם במושבע מפי אחרים. כלומר, התובע אמר לו אתה נשבע, והעד פשוט התעלם את זה והמשיך להגיד שהוא לא יכול להעיד, זה נקרא מושבע מפי אחרים, וזה גם תופס. ודבר שני, זה גם תופס אם הוא שיקר במזיד, זה בשבועת העדות. לעומת זאת, בשבועת הפיקדון, הוא פטור כשזה מפי אחרים, אלא רק מפי עצמו, והוא גם פטור במזיד, אלא חייב רק בשוגג. אלה שתי הנקודות שבהם שבועת העדות חמורה משבועת הפיקדון. שוב, שבשבועת העדות הוא חייב גם במושבע מפי אחרים, וגם במזיד, ואילו בשבועת הפיקדון זה רק בנשבע מפי עצמו ובשוגג. עכשיו, נזכיר שזו רק דעת רבי שמעון, בלמדווה ומודבט אנחנו נראה במשנה שהיא לא מסכימה לשתי הנקודות האלו, ובאמת גם בשבועת הפיקדון הוא חייב גם במושבע מפי אחרים וגם במזיד, אבל אנחנו כרגע מתמקדים ברבי שמעון. אז שוב, שנזכור את זה בעל פה, רבי שמעון בשביל לפרוח את הקל וחומר ואת הבנייניו, הוא טוען שבשבועת העדות יש שתי חומות על פני שבועת הפיקדון, א', שזה גם מושבע מפי אחרים, וב', שזה גם במזיד. זה רבי שמעון, וכל זה בעצם ראינו כבר אתמול במשנה, ועכשיו ניגש לדיון על זה בגמרא. וזה שאומר את הגמרא, מכחו עלי במערב, כלומר במערב, בארץ ישראל, גיחכו על הפרחה הזאת של רבי שמעון. כלומר, הם אמרו, זה לא נכון. עכשיו, מה לא נכון? על מה הם גיחכו? אז הגמרא מביאה לזה כמה הסברים, אבל קודם נאמר באופן כללי שהם גיחכו, כי לדעתם לא יכול להיות שרבי שמעון באמת סובר שיש את שתי החומות האלו, שבעדות זה גם במושבע וגם במזיד, ובפיקדון זה לא. למה זה לא יכול להיות? אז כאמור, הגמרא מביאה לזה כמה הסברים, אנחנו כאן נחלק אותם לשלושה. אז הסבר ראשון, הם אומרים, גם רבי שמעון כבר בשלב הזה היה חייב לקבל את הגזרה השווה שהוא עצמו אמר אחר כך בשלב הבא של תחתה תחתה, שיש גזרה שווה בין שבועת עדות לשבועת הפיקדון, ושממילא, כמו שבעדות יש את שתי החומות, גם בפיקדון יהיה את שתי החומות. למה הוא חייב לקבל את הגזרה שווה? אז כרגע בהסבר הזה אומרת הגמרא שזה בגלל העניין של מושבע מפי אחרים או נשבע מפי עצמו. וזה כי אם נסתכל בפסוקים, נשים לב שבכל אחד מהחטאים האלו יש רק אחת מהאפשרויות. כלומר, בשבועת העדות כתוב רק את המקרה של שבועה מפי אחרים, ונפש כי תחטא ושמעה כל עלה, כלומר הוא לא נשבע מעצמו, אלא רק שמע את השבועה. לעומת זאת בפיקדון יש רק את המקרה של נשבע מפי עצמו, וכיחש בא ונשבע על שקר, כלומר הוא נשבע. עכשיו, כולם כמובן מודים שלמרות שבעדות כתוב רק מפי אחרים, בכל זאת זה כולל גם שבועה מפי עצמו. עכשיו, מאיפה לומדים את זה? הרי כאמור בפסוק כתוב רק מפי אחרים, אלא כנראה שלומדים את זה גזרה שווה מפיקדון לעדות, שכמו שבפיקדון זה מפי עצמו, גם בעדות זה גם מפי עצמו. עכשיו, ממילא, כיוון שהוא חייב להודות שיש את הגזרה שווה הזאת, ממילא היא גם מלמדת לכיוון ההפוך, שכמו שבעדות יש את שתי החומות של מושבע מפי אחרים ומזיד, אז נלמד גם לפיקדון שגם שם יהיה את שתי החומות, ובעצם יוצא שאין הבדל לגבי זה בין עדות לפיקדון, וזאת הסיבה שהם גיחכו על הפרחה. כי כאמור, הפרחה הייתה שיש כאן שתי חומות בעדות שאין בפיקדון, ואילו במערב אמרו, לא יכול להיות שהוא יגיד את זה, כי הרי הוא חייב לקבל את הגזרה שווה, וממילא מהגזרה שווה נשווה בין שני התחומים, וגם בפיקדון יהיה את שתי החומות. עד כאן ההסבר הראשון, למה במערבה חשבו שהפרחה של רבי שמעון לא הגיונית, כי שוב, לא יכול להיות שיהיה את ההבדל הזה, כי גם רבי שמעון חייב לקבל את הגזרה שווה, וממילא כבר לא יהיה הבדל. זה ההסבר הראשון, אבל דוחה הגמרא, זה לא הכרחי. יכול להיות שרבי שמעון בשלב הזה באמת פשוט לא מקבל את הגזרה שווה כרגע. כי הרי למה אמרנו שהוא חייב לקבל אותה? בשביל לומר שגם בעדות הוא חייב גם כשהוא נשבע מפי עצמו. אמרנו שהוא ילמד את זה גזרה שווה מפיקדון. אבל עכשיו אומרת הגמרא, לא, הוא לא צריך בשביל זה את הגזרה שווה, הוא יכול ללמוד את זה משבועת עדות בפני עצמה, שכיוון שהוא חייב מפי אחרים, קל וחומר שהוא חייב גם מפי עצמו. ולכן, לפחות בשלב הזה, אין הכרח לומר שלרבי שמעון יש את הגזרה שווה, ולכן הפרחה שלו בינתיים ניצלה, כלומר, בינתיים זה שהוא אומר שבעדות יש שתי חומות מושבע ומזיד שאין בפיקדון, בינתיים זה מתקבל, ולכן נעבור עכשיו להסבר השני למה במערבה גיחכו על אותה פרחה. ההסבר השני למה במערבה גיחכו על הפרחה, הפעם זה לא בגלל העניין של מושבע או נשבע, אלא על העניין של מזיד או שוגג. אומרים במערבה, לא יכול להיות שיהיה את ההבדל הזה, אלא באמת בשניהם, גם בעדות וגם בפיקדון, חייבים גם במזיד. ולמה? הפעם זה לא בגלל הגזרה שווה, אלא פשוט מהפסוקים. שמה? שהרי מאיפה אתה יודע שבעדות חייבים גם במזיד? פשוט מזה שבעדות לא כתוב את המילה ונעלם. כלומר, לא כתוב שזה שוגג, אז כנראה שזה גם במזיד. וממילא מקשים במערבה, הרי גם בפיקדון לא כתוב ונעלם. אז גם שם זה גם במזיד. אז יוצא ששניהם הם גם במזיד, וזאת הייתה הקושייה של מערבה על רבי שמעון. שוב, איך אתה אומר שרק בעדות זה במזיד ולא בפיקדון? הרי לכאורה צריך לומר שבשניהם זה גם במזיד. זה ההסבר השני לקושייה שלהם, אבל דוחה הגמרא, נכון שגם בפיקדון לא כתוב ונעלם, אבל בכל זאת, בפיקדון יש לרבי שמעון לימוד אחר שזה דווקא בשוגג ולא במזיד, בניגוד לעדות ששם כאמור זה גם במזיד. מה הלימוד שלו? הוא לומד פיקדון גזרה שווה ממעילה, שגם היא כתובה באותה פרשייה של קורבן השם בויקראי, וכיוון שבמעילה מפורש שזה דווקא בשוגג, גם בפיקדון זה דווקא בשוגג, וכך שוב רבי שמעון ניצל, עדיין הוא יכול לומר שיש את ההבדל הזה בין עדות לפיקדון, ששוב שבעדות זה גם במושבע וגם במזיד, ואילו בפיקדון זה לא במושבע וכאמור גם לא במזיד, את זה הוא לומד ממעילה, ועד כאן הניסיון השני להסביר את הקושייה של מערבה, אבל גם את זה תרצנו. הניסיון השלישי, שבגמרא לא ממש מובא כניסיון חדש, אלא אולי כסוג של תיקון של הקודם, אבל אני מעדיף להסביר את זה כחדש, זה בשליש התחתון של עמוד ב', במילים היינו חוכה, וזה שהגמרא כאן קצת חוזרת לניסיון הראשון. כלומר, נזכיר, הניסיון הראשון היה לומר, כבר בשלב הזה, רבי שמעון היה צריך לדעת שיש את הגזרה שווה הזאת בין עדות לפיקדון של תחתה תחתה, ולכן לא יכול להיות שאומר שיש הבדל ביניהם. זה מה שאמרנו בניסיון הראשון, רק שמקודם כשאמרנו את זה, ניסינו להביא איזו סיבה למה כנראה הוא סובר את הגזרה שווה ודחינו. עכשיו לעומת זאת, הגמרא לא מביאה סיבה למה חייבים לומר שכבר עכשיו הוא סובר את הגזרה שווה, אלא היא פשוט אומרת כנתון. הרי בסוף, אחרי שהוא פורך את הקל וחומר, גם רבי שמעון עצמו מביא את הגזרה שווה, זה אומר שהוא מסכים שיש את הגזרה שווה. ואם יש אותה, אז מה שהוא אמר בפיך לא הגיוני. כלומר, שוב, אם יש גזרה שווה בין עדות לפיקדון, לא יכול להיות שעדות חמורה בשני דברים, שזה מושבע ומזיד, כי פשוט נלמד מהגזרה שווה ששני הדברים נכונים גם בפיקדון, ואז עדות לא יותר חמורה. אז בקיצור, לכן הם גיחכו. אם יש לו את הגזרה שווה, לא יכול להיות שעדות חמורה מפיקדון בשני הדברים. זה באופן כללי ההסבר השלישי לקושייה שלהם, ועכשיו בוא נחלק את הדיון על ההסבר הזה לשלושה שלבים. בשלב הראשון נדבר על העניין של מזיד מול שוגג, בשלב השני נדבר על העניין של מושבע או נשבע, ובשלב השלישי נשמור רגע כהפתעה. אז שלב ראשון לגבי מזיד מול שוגג, אומרת הגמרא, כמו שבעצם כבר אמרנו בהסבר הקודם, אתה צודק, באמת גם לרבי שמעון יש את הגזרה שווה בין עדות לפיקדון, אבל עדיין הוא בכל זאת יכול לומר שבעדות חייב גם במזיד ובפיקדון רק בשוגג. למה? כי כאמור, יש לו את הגזרה שווה ממעילה, וזה מנצח את הגזרה שווה מעדות. למה זה מנצח? אומרת הגמרא, כי בין פיקדון לבין מעילה יש דמיון בשישה דברים, ואילו בין פיקדון לבין עדות יש דמיון, אבל רק חמישה דברים, לכן זה מנצח. מה ששת הדברים ומה חמשת הדברים, נאמר אותם בקצרה בשביל לא לבלבל. אז הדמיון בין פיקדון למעילה זה כאמור בשישה דברים, וזה א', שבשניהם כתוב מעילה בניגוד לעדות שלא קשורה למעילה, ב', שהם נוהגים בכל, ואילו עדות לא נוהג בנשים בפסולי עדות. דבר שלישי, בשניהם מדובר באדם שלוקח משהו שלא מגיע לו, אם זה מעילה מההקטש או גזלת הפיקדון. והדבר הרביעי, החמישי והשישי, זה לגבי העונש, וזה שהם שניהם קורבן אשם, קבוע, כלומר לא עולה ויורד, ועם חומש. זה הדמיון בין פיקדון לבין מעילה. לעומת זאת, הדברים הדומים בין פיקדון לבין שבועת העדות זה כאמור חמישה דברים, וזה שבשניהם, כמו שכבר אמרנו, כתוב תחתה, וכמו שכבר אמרנו, בשניהם יש אוין, כלומר או-או, ושניהם עוסקים בענייני הדיות ולא בהקטש, ובשניהם מדובר באדם שנשבע לשקר, בניגוד למעילה שלא קשורה לשבועה, ובשניהם השבועה היא כתגובה לתובע, ואילו במעילה אין תובע, אז כאמור, שבועת הפיקדון דומה גם למעילה וגם לעדות, רק שהפעם מעילה מנצחת, כי זה דומה יותר, ועד כאן השלב הראשון בהסבר השלישי. כלומר, הסכמנו שבאמת גם לרבי שמעון יש את הגזרה שווה בין עדות לפיקדון, ובכל זאת, בעדות חייב במזיד ובפיקדון לא, כי הגזרה שווה למעילה חזקה יותר, ומשם לומדים שפיקדון זה דווקא בשוגג. זה שלב ראשון, זה היה לגבי מזיד ושוגג. השלב השני זה לגבי נשבע מול מושבע, כלומר, אומר רב פאפה, אוקיי, פתרת את העניין של מזיד ושוגג, אבל מה לגבי נשבע ומושבע? הרי כאמור, יש לו גזרה שווה. אם יש לו גזרה שווה, לא יכול להיות שבעדות הוא חייב גם במושבע מפי אחרים, ובפיקדון לא, בשניהם צריך להיות אותו דין. זה השלב השני, אבל זה עונה הגמרא בצורה מפתיעה, יודע מה? אתה צודק לגמרי. באמת, גם לרבי שמעון יש את הגזרה שווה, ושני התחומים, עדות ופיקדון, הם שניהם אותם דינים. אז למה הוא אמר שהם לא אותם דינים? הוא אמר את זה לפני שהוא ידע את הגזרה שווה. כלומר, בהתחלה הוא חשב שיש הבדל, וזה היה הפרחה שלו, אבל באמת למסקנה אין הבדל, ולומדים מעדות לפיקדון את החומות. זאת ההצעה של הגמרא לרב פאפה, אבל נתקן את זה קצת, כי מקשה הגמרא, איך אתה אומר את זה? הרי לגבי שוגג ומזיד, רבי שמעון אומר את זה גם להלכה, לא רק כאיזה הווה מינה. באמת לדעתו, ההבדל הזה קיים ונשאר, שבעדות זה גם במזיד, ובפיקדון זה לא במזיד. במזיד. אז אומרת הגמרא, בסדר, אז נתקן טיפה. רבי שמעון כאמור אמר שני הבדלים, שוגג ומזיד ומושבע ומושבע. לגבי שוגג ומזיד, ההבדל הזה באמת כן נשאר גם למסקנה, בגלל הגזרה שווה ממעילה, רק בעדות זה במזיד ובפיקדון זה רק בשוגג, אבל ההבדל השני של מושבע ונשבע, את זה הוא אמר רק בהתחלה, אבל למסקנה גם הוא מקבל שההבדל הזה בעצם נדחה, ואי אפשר להשתמש בו בתור פרחה. אז עד כאן השלב השני לגבי ההסבר השלישי בקושייה של בני מערבה, ובינתיים רבי שמעון עדיין בסדר. כלומר, הם הקשו, איך אתה אומר את זה בפרחה? הרי זה לא נכון, יש את הגזרה שווה, וכרגע אנחנו אומרים, נכון, יש את הגזרה שווה, אבל לגבי מזיד ושוגג, יש לו לימוד ממילא, ולכן זה גובר על הגזרה שווה. לגבי מושבע ונשבע, אתה צודק, באמת יש את הגזרה שווה, וההבדל שהוא הציע היה לפני שהוא ידע על הגזרה שווה, עד כאן השלב השני. השלב השלישי והאחרון על ההסבר השלישי, זה נמצא שלוש שורות לפני סוף עמוד ב', זה ששואלת הגמרא שוב על מזיד ושוגג, אבל הפעם מכיוון הפוך. היא אומרת, איך הרגע אמרת שלפי רבי שמעון ההבדל של מזיד ושוגג נשאר גם למסקנה, גם אחרי הגזרה שווה, הרי לכאורה עדיין צריך לומר שיש להם אותו דין, כי נכון, אני מקבל את זה שבפיקדון זה דווקא בשוגג, כמו שלמדנו ממילא, אז אומרת הגמרא, בסדר, אז בוא נעשה גזרה שווה מפיקדון לעדות, שגם בעדות זה דווקא בשוגג, וכך עדיין הם שניהם יהיו אותו דין. לא כמו מקודם שהצענו שהם שניהם אותו דין, שהם שניהם גם במזיד, אלא להפך, שהם שניהם אותו דין, שהם שניהם דווקא בשוגג. זאת השאלה, זה לא ממש קושייה ישירה על רבי שמעון, אלא זה קושייה על מה שאמרנו, שההבדל הזה שהוא אמר, שורד גם את הגזרה שווה, אומרת הגמרא, זה לא שורד, אלא הגזרה שווה צריכה שוב להשוות את שניהם, שבשניהם יהיו דווקא בשוגג. זאת השאלה, אבל זה עונה הגמרא, אי אפשר. למה? כי כמו שלגבי פיקדון יש מקור שזה דווקא בשוגג, ממעילה, גם בעדות זה לא פרווה, אלא שם גם כן יש מקור רק להפך, שזה דווקא במזיד ולא בשוגג, ולכן ההבדל הזה נשמר גם אחרי הגזרה שווה. מה המקור שבעדות זה דווקא במזיד ולא בשוגג? הזכרנו אותו כבר מקודם, רק שמקודם לא התייחסנו לזה כמקור כל כך עוצמתי, עכשיו כן, וזה שבעדות לא כתוב ונעלם, ולכן זה גם במזיד ולא רק בשוגג. עכשיו, למה זה כזה מקור עוצמתי שמצליח אפילו לגבור על הגזרה שווה? הרי לכאורה בסדר, אז לא כתוב, אבל אם יש גזרה שווה שזה דווקא בשוגג, אז שיהיה דווקא בשוגג. מסבירה הגמרא, כי בוא נשים לב לקונטקסט של שבועת עדות. שבועת עדות מובאת בתוך החטאים של קורבן עולה ויורד, שזה כמו שלמדנו לאורך המסכת, שבועת ביטוי ותומת מקדש וקודשה, ובשני החטאים האחרים האלו, ביטוי ותומת מקדש, מודגש שזה ונעלם, דווקא בשוגג. אז על רקע זה שבשני האחרים כן כתוב ונעלם, ופתאום בשבועת עדות לא כתוב ונעלם, החיסרון הזה מאוד בולט, וזה בעצם נותן מקור חיובי שבשבועת עדות זה לאו דווקא שוגג, אלא גם במזיד, וזה גובר על הגזרה שווה, ולכן עדיין נשמר לנו ההבדל הזה שבעדות זה גם במזיד, מזה שלא כתוב ונעלם, ובפיקדון זה דווקא בשוגג, מזה שלומדים ממעילה, ולכן ההבדל הזה של רבי שמעון כן נשמר להלכה, גם אחרי הגזרה שווה בין פיקדון לבין עדות, אבל ההבדל השני שבעדות זה גם במושבע מפי אחרים ובפיקדון דווקא בנשבע מפי עצמו, בזה באמת רבי שמעון חוזר בו אחרי שהוא שומע את הגזרה שווה, ומזה באמת הוא לא יוכל לפרוך את הקל וחומר שלו, אבל כאמור, מעניין של שוגג ומזיד הוא עדיין כן יכול לפרוך. ועד כאן השלב השלישי, בהסבר השלישי לגבי למה מערבה לא אהבו את הפרחה של רבי שמעון, אבל את כל ההצעות למה הייתה הקושייה שלהם תרצנו כך שרבי שמעון ניצל, ובזה הגענו למשנה בלמדי עמוד א', עוד שנייה נחזור על כל זה בסיכום, אז באמת בואו נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום את הדיון על המקורות לזה ששבועת העדות זה דווקא בתביעת ממון, וראינו דיונים על ארבעת המקורות שראינו אתמול. המקור הראשון היה של רבי אליעזר, שהוא עשה גזרה שווה של או-או משבועת הפיקדון, שזה דווקא בממון, אז גם שבועת העדות. הקשנו, הרי אפשר לעשות גזרה שווה דומה משבועת ביטוי, שזה לא דווקא בממון, ועניינו נכון, אבל יש יותר נקודות דמיון לשבועת הפיקדון מאשר לשבועת ביטוי, כי גם שבועת העדות וגם שבועת הפיקדון מבחינת המקרה של החטא הם שניהם חטא, בעצם השבועה, והם שניהם גם במזיד, והם שניהם נשבעו לשקר כתגובה לתביעה, והם שניהם שבועה לעבר. ואומנם יש גם נקודות דמיון בין שבועת העדות לשבועת ביטוי, וזה לגבי העונש, הם שניהם מביאים חטאת, וזה חטאת עולה ויורד, והם לא צריכים להביא חומש, אבל זה רק שלוש נקודות, ולכן הלימוד משבועת הפיקדון מנצח, זה היה המקור הראשון. המקור השני רבי עקיבא שלמד מזה שכתוב לאחת מאלה, כלומר על חלק מהתביעות יש קורבן ועל חלק לא, כלומר על ממון יש ועל השאר אין, אבל שאלנו אולי נעשה הפוך, שדווקא על השאר יש ועל ממון אין, ועניינו נכון, באמת אי אפשר ללמוד מכאן ואנחנו מוחקים את המקור הזה, באמת רבי עקיבא למד כמו המקור הקודם, ומה בכל זאת הוא ממעט ממאלה, או למעט עדות על קרקע, אבל דחינו חלקית, כי לפי רבי יוחנן גם רבי אליעזר ממעט עדות על קרקע, אלא הצעה השנייה רבי עקיבא בא למעט עדות על כנס, ואילו רבי אליעזר מחייב, וזה היה המקור השני. המקור השלישי היה של רבי יוסי הגלילי מי, והוא עד או ראה או ידע, והוא אמר שזה דווקא ממון, כי רק בממון יש מצב של עדות של ראייה בלי ידיעה, וידיעה בלי ראייה, והבאנו דוגמאות, ראייה בלי ידיעה זה שרובן טבע את שמעון שהוא נתן לו, ושמעון אמר מה פתאום לא נתת לי, ואז באו עדים וראו שהוא נתן לו, ואפילו שהעדים לא הבינו למה הוא נותן לו, האם זה הלוואה או מתנה, אבל כיוון ששמעון הנתבע הוחזק כפרן, כי הוא אמר שהוא מעולם לא נתן לו כלום, אז מאמינים לתובע שזה היה הלוואה, זה ראייה בלי ידיעה, וידיעה בלי ראייה זה שהעדים מעידים פשוט ששמעון הנתבע הודה בפניהם שהוא חייב, זה ידיעה בלי ראייה, ואמרנו שיש עוד מצב של ידיעה בלי ראייה, וזה שמעידים מתוך אומדנה. זה היה רבי יוסי הגלילי, רק בממון יש את שני הצדדים, וזה ראינו שלושה דיונים. הדיון השלישי היה, חזרה על מה שהרגע אמרנו, שבממון יש עדות של ראייה בלי ידיעה, כמו הדוגמה שהבאנו, ששימון הוחזק כפרן, זה רב אמנון אמר לרב יהודה, ושלב שני בדיון הזה, שאלנו מה יהיה אם העדות שלהם לא הייתה על עצם זה שהוא נתן לו כסף, אלא על משהו צדדי, שהוא אמר שהוא נתן לו ליד איזה עמוד, ושימון אמר מה פתאום לא הייתי ליד עמוד הזה, ואז הם העידו, דווקא ראינו שכן הייתה, האם זה גם כן מחזיק אותו ככפרן, והוא צריך שלם, לפי ריש לקיש כן, לפי רב נחמן לא, אלא אם כן הוא אמר מעולם לא הייתי ליד עמוד הזה, ולפי רב, גם אם הוא אמר מעולם, גם זה לא מחזיק אותו כפרן, כי אולי הוא לא זוכר, וזה היה הדיון השלישי לגבי רבי יוסי הגלילי. הדיון הראשון היה לכאורה, גם רצח צריך להיות כלול בפסוק, כי גם ברצח, לפי רבי יחא, אפשר להעיד מתוך אומדנה, כלומר, יש ידיעה בלי ראייה, ועניינו נכון, אבל עדיין אין ראייה בלי ידיעה, ולכן רצח לא בפסוק. ודיון שני, לפי העיקרון של רבי יוסי הגלילי, גם כנס של אונס ומפתה לא בפסוק, כי אמנם אפשר להעיד מתוך אומדנה, כלומר, ידיעה בלי ראייה, אבל אי אפשר גם כאן, כמו בנפשות, להעיד ראייה בלי ידיעה, ולכן גם כנס בחוץ. עד כאן הדיונים על רבי יוסי הגלילי. המקור הרביעי היה של רבי שמעון, שגם הוא, כמו המקור הראשון, למד את זה משבועת הפיקדון לשבועת העדות. איך הוא למד את זה? בהתחלה הוא ניסה בניין אב וקל וחומר, מזה ששבועת הפיקדון באופן כללי חמורה משבועת העדות. אז אם שם זה מצומצם לממון, אז בטח שבשבועת העדות זה רק ממון, אבל הוא פרח את הקל וחומר, כי יש שני תחומים שבהם שבועת העדות חמורה משבועת הפיקדון, ולכן בסוף הוא למד את זה מגזרה שווה, תחתה תחתה, שאם בפיקדון זה רק ממון, גם בעדות זה רק ממון. עכשיו, למה הוא פרח את הקל וחומר? כי הוא אמר שיש שני דברים שבהם עדות דווקא חמורה מפיקדון, וזה שבעדות זה גם במזיד וגם במושבע מפי אחרים ולא רק מפי עצמו, מה שאין כן בשבועת הפיקדון. ועל זה גיחחו במערבה, אמרו זה לא נכון שני הבדלים אלו. ולמה הם גיחחו? אז ראינו שלושה הסברים. הסבר ראשון, גם רבי שמעון חייב לקבל את הגזרה שווה, כי הרי גם הוא לומד שבעדות זה לא רק מפי אחרים אלא גם מפי עצמו, ואת זה הוא לומד מהגזרה שווה, וממילא אם הוא מקבל אותה אז הוא גם צריך לקבל אותה לכיוון ההפוך, שכמו שבעדות יש את שתי החומרות, גם בפיקדון יש שתי החומרות, כך שאין הבדל מהבחינה הזאת. זה היה הסבר הראשון לקושייה שלהם על רבי שמעון, אבל את זה דחינו, לא. יכול להיות שאת זה שבעדות זה גם מפי עצמו, זה לא מהגזרה שווה, אלא מקל וחומר מזה שהוא חייב במפי אחרים. זה היה הסבר הראשון ותרצנו. ההסבר השני לקושייה שלהם היה מזה שלא יכול להיות שיש הבדל לגבי שוגג ומזיד, כי הרי למה בעדות אתה אומר שזה גם במזיד? כי לא כתוב ונעלם, כלומר לא כתוב שוגג, אז הרי גם בפיקדון לא כתוב ונעלם, אז בשניהם זה גם במזיד, אז שוב, אין את ההבדל לזה, אבל גם את זה דוחה הגמרא, יש את ההבדל, כי בפיקדון יש לו לימוד ממילא ששם זה דווקא בשוגג, זה לגבי ההסבר השני. הסבר השלישי לקושייה שלהם היה חזרה לגזרה שווה, וזה פשוט חייב להיות שהוא מקבל את הגזרה שווה, כי הרי בסוף הוא מקבל אותה, אז גם בהתחלה הוא צריך לקבל אותה, וממילא אין את ההבדלים. מה עושים עם זה? את הדיון הזה חילקנו לשלושה שלבים. שלב ראשון לגבי מזיד ושוגג אמרנו נכון, יש לו את הגזרה שווה, אבל כאמור יש לו לימוד ממילא, וזה גובר על הגזרה שווה, והסברנו למה זה גובר, כי בין פיקדון למילא יש דמיון בשישה דברים, ואילו בין פיקדון לעדות רק בחמישה דברים, אז זה גובר. זה לגבי מזיד ושוגג, אבל שלב שני, מה לגבי מושבע ונשבע? איך הוא אמר שיש הבדל? הרי כאמור יש את הגזרה שווה. עונה הגמרא, אתה צודק, באמת לגבי זה הוא אמר את זה רק לפני שהוא ידע את הגזרה שווה, אבל ברגע שיש את הגזרה שווה הוא מסכים, אין שום הבדל, ונלמד מעדות לפיקדון שבשניהם זה גם בנשבע וגם במושבע, כך שהפירחה הזאת הייתה רק עד שהוא שמע את הגזרה שווה, אבל הפירחה של שוגג ומזיד זה נשאר גם אחרי, כי זה אומר גם להלכה, שבאמת להלכה לפי רבי שמעון עדות זה גם במזיד, אבל פיקדון זה דווקא בשוגג, כי כאמור יש את הלימוד ממילא. עכשיו שלב שלישי אומרת הגמרא, איך אתה אומר שהעניין של שוגג מזיד נשאר גם אחרי הגזרה שווה? הרי בסדר, אז יש לך לימוד שפיקדון זה דווקא בשוגג, כי למדת ממילא, אז בוא תשתמש בגזרה שווה לכיוון ההפוך, ותלמד בפיקדון לעדות שגם זה דווקא בשוגג, כך ששוב הם אותו דין, רק לא שהם אותו דין שניהם חייבים גם במזיד, אלא שניהם חייבים דווקא בשוגג. עונה הגמרא, אי אפשר לומר את זה, כי בעדות יש לימוד חיובי לזה שהוא לאו דווקא בשוגג, וזה כי בשאר החטאים של עולה ויורד כתוב במפורש ונעלם, ורק אצלו זה לא כתוב. אז זה לא סתם, אלא זה בא ללמד שעדות זה גם במזיד ולא רק בשוגג, כך ששוב, ההבדל הזה של רבי שמעון שעדות זה גם במזיד ופיקדון זה דווקא בשוגג, זה כן נשאר גם אחרי הגזרה שווה, אבל ההבדל של מושבע ונשבע זה לא נשאר, והם שניהם גם במושבע וגם בנשבע. ולסיכום שוב, לפי רבי שמעון, מאיפה לומדים ששבועת העדות זה דווקא בממון? בהתחלה הוא רוצה ללמוד את זה קל וחומר משבועת הפיקדון, אבל את זה הוא פורך בשתי פרחות, אחת שהיא נכונה זמנית רק עד הגזרה שווה, והשנייה שהיא נכונה תמיד, וזה לגבי שוגג ומזיד, וממילא כיוון שהוא פרח את הקל וחומר, בסוף באמת הוא לומד את זה פשוט מהגזרה שווה, שכמו שפיקדון זה דווקא ממון, גם עדות זה דווקא ממון, ועד כאן הדף להיום סיכמנו לעשות דיון על כל אחד מארבעת המקורות שראינו אתמול, והגענו למשנה ולמדי עמוד א', כל טוב.